בדקות הקרובות נשוחח על ענייני העולם הרחב, בדגש על מערכת היחסים המורכבת בין הממשל האמריקני בראשות טראמפ לבין ממשלות מדינות אירופה והאיחוד האירופי כמוסד בפני עצמו, שלא מיישר קו, ודאי לא תומך באופן אוטומטי במדיניות טראמפ במזרח התיכון בכלל ובהקשר הגרעיני האיראני בפרט. לכאורה התקיפה המשולשת בסוריה לפני ימים אחדים, שהיו שותפים לארצות הברית, בריטניה וצרפת, יצרה קואליציה אד-הוק למטרה הזאת, אבל היא הייתה מטרה מאוד מוגבלת בזמן ובמקום. ועוד שעל הפרק, בהקשר הסורי ובהקשר המזרח תיכוני הנרחב, יש הרבה חילוקי דעות, והדבר הבולט ביותר כאמור הוא עתידו של הסכם הגרעין עם איראן. בכל הנושאים האלה אנחנו נשמח לשוחח בדקות הקרובות עם עודד איראן, חוקר בכיר במכון, ראש תוכנית לימודי אירופה. שלום עודד.
בוקר טוב.
אז קודם כל, מדוע לדעתך כל כך קשה למדינות אירופה ולארצות הברית להסכים בסוגיות של ביטחון לאומי שלכאורה הן מאוד ברורות? פניה של איראן, המדיניות שלה באזור, יש פה השפעה של אידיאולוגיה שונה, או שזה פשוט אינטרסים מאוד אינדיבידואליים של המנהיגים?
יש ללא ספק רקע היסטורי ואידיאולוגי, וגם כמובן ההבדלים בסטייל, בסגנון של המנהיגים. ההבדל האידיאולוגי נובע בעיקר מהטראומה של אירופה בשתי מלחמות העולם, הראשונה והשנייה במאה ה-20, שזרעו חורבן, ארס ומוות של מיליונים באירופה, ואירופה פשוט אינה סובלת את רעיון המלחמה. ולמעשה, כאירופה היא לא נקלעה למלחמה, וגם המעצמות לשעבר הקולוניאליות, צרפת ובריטניה, כבר בראשית שנות ה-50 של המאה הקודמת, אחרי מלחמת העולם השנייה, איבדו את האימפריות ואיבדו את התיאבון להיכנס למלחמות גדולות. בריטניה עוד נקלעה למלחמות קטנות במזרח התיכון, כמו בעיראק. צרפת שלחה כוחות בעיקר למדינות אפריקה, שהיו לשעבר קולוניות, אבל בסך הכל הנקודה היא, אירופה לא אוהבת מלחמות. אירופה גם לא אוהבת להשקיע בביטחון, וגם זהו רקע למחלוקת בין טראמפ ולבין מדינות אירופה שהן שותפות של ארצות הברית בנאטו. טראמפ אומר, תשקיעו בביטחון שלכם, אנחנו משקיעים 6% מהתל"ג שלנו, ואתם לא משקיעים אפילו שליש מזה, תגיעו לשליש, 2%. וזה ויכוח אידיאולוגי. אחר מכן, בנושא של הסגנון, אם כי זה לא הנושא העיקרי, כי הם חלקו על דעתם של נשיאי ארצות הברית לשעבר. מדינות אירופה, חוץ לבריטניה, לא אהבו את הפלישה האמריקאית לעיראק ב-2003, וגם לא דחפו לצעדים הרבה יותר אגרסיביים נגד רוסיה כאשר היא פלשה לאוקראינה. לכן ההבדלים הם עמוקים. בנושא של השימוש בנשק כימי על ידי סוריה, זה נושא שהוא שונה. הוא שונה משום שהוא לא קונבנציונלי, והוא נוגד את הערכים והאידיאלים של האיחוד האירופי, ובוודאי שהוא פוגע באמנה שהשותפות האירופאיות של ארצות הברית דוגלות ומגינות על אמנות מסוג זה. וגם כאן לא ראינו התגייסות של כל מדינות אירופה, ובוודאי לא של גרמניה. שוב, לגרמניה יש איזה רקע היסטורי שונה, ואפשר להבין את הרתיעה של הגרמנים מכל מלחמה שהיא, וגרמניה במידה והשתתפה בפעילויות של נאטו, כי היא חברה מרכזית בנאטו, זה לא היה בכוחות לוחמים, זה היה בכוחות סיוע, בפעולות שונות של נאטו במזרח התיכון. לכן אני חושב שהוויכוח הוא ויכוח קשה, ואין לו פתרון. האירופאים יכולים להעלות את תקציב הביטחון שלהן, והם יכולות להגיע מדינות אירופה לקצת קרוב יותר ל-2%, קצת מעל ל-2%, אבל זאת היא התקרה של המעורבות הצבאית של אירופה, או המעורבות הביטחונית במסע הזה שבעיקר ארצות הברית נוקטת בו, או המסע הזה הוא בעיקר על ארצות הברית.
בהקשר הספציפי של הסכם הגרעין ועתידו, אתה מעריך שתתגבש בסופו של דבר הסכמה שתאפשר לשמור על ההסכם במתכונתו או לתקן אותו, או שזה יוביל לפיצוץ?
צריך לזכור שאת המסע ומתן בין המעצמות, מה שנקרא ה-P5+1, זה היום החברות הקבועות של מועצת הביטחון, זה ה-5, ונוספה להן גרמניה, שהיא לא חברה במועצת הביטחון, לא קבועה וגם לא זמנית. ולכן, ואת המסע ומתן ניהל בעצם האיחוד האירופי, בשם כל האחרות, ולכן האיחוד האירופי ומדינות אירופה רואות בזה הישג שלהן, את ההסכם הזה עם איראן. והן חושבות שזה הסכם לא מושלם, אבל הוא הסכם טוב, ואני חושב שמרקל הביאה את זה יפה מאוד, שהיא אמרה, אין יותר טוב מזה כרגע. וגם מקרון, שהוא הופיע
אתמול
בקונגרס, והסביר למה הוא תומך בקיומו של ההסכם, הוא אמר, אין יותר טוב כרגע, אל תפרקו את החבילה הזאת, אם אין לכם משהו שעונה על השאלות. האם יש סיכוי ללא נכונות של איראן להגיע לאיזשהו הסדר? אני לא רואה איך מגיעים להסדר. אפשר לכפות על איראן, לנסות לכפות על איראן, אבל זה סיפור אחר לחלוטין. אני חושב שמה שבסוף, ואני מקווה שזה מה שיקרה, ההסכם, מה שנקרא JCPOA באנגלית, בראשי תיבות באנגלית, הוא יישאר על כנו, כי האיראנים לדעתי לא יסכימו לפרק אותו. מה שייתכן שהאיראנים יסכימו להגיע לאיזשהו נספח להסכם, או איזשהו הסכם נפרד שעוסק בסוגיות שבהן כביכול נכשלו אלה שנסו ונתנו על ההסכם הקיים. שתי נקודות המחלוקת העיקריות בין ארצות הברית לבין אלה שדוגלות בהמשך הקיומו של המסע, של ההסכם הנוכחי, וגם זו הנקודה, אלו גם הנקודות שישראל חולקת עליהן עם אותן מדינות שניהלו את המסע ומתן עם איראן, זה אחד, הנושא של הטילים הבליסטיים, ש הם נושאים או עלולים בעתיד לשאת את המטען הגרעיני לעבר יעדים שאליהם הם ישוגרו, וכל הנושא שמה שנקרא ה-sunset clause באנגלית, כלומר ברגע שההסכם שוקע, זמנו פג, בעצם המצב הנוכחי הוא, לפי ההסכם הזה, שאיראן היא חופשייה, תהיה חופשייה לפתח את מה שהיא תרצה באותו רגע לפתח. לכן, אם שתי הנקודות האלו תמצאנה פתרון במסגרת איזשהו נספח או הסכם חדש שלא מחליף, אלא הוא בא כתוספת להסכם הנוכחי, יש סיכוי, אבל זה, שוב, זה תלוי הסכמת איראן. ורק יש לכבוד שזה יקרה. לאיראנים יש דילמה לא פשוטה. כי מצד אחד, הם טוענים, לא כתוב בסעיף השני, נדמה לי, של ההסכם הקיים, שבכלל איראן לא מתכוונת לפתח נשק גרעיני. אז מה הבעיה שלהם לחתום על כל מיני הסכמים? יש כאן איזשהו עניין של כבוד עצמי, כבוד לאומי. חתמנו על הסכם, אז מה פתאום אתם פותחים אותו? מה פתאום אתם מעלים? וזה מה שאומרים האיראנים בפומבי. מה אתם, מי שמכם להעלות כל מיני דרישות אחרות שלא טופלו מסיבות שונות במסע ומתן הקודם? אז האם אפשר להתגבר על הפערים האלו בין ה... בוודאי בין טראמפ לבין איראן? אפשר, אבל צריך רצון טוב של שני הצדדים.
לסיום, אם נוכל בכמה דקות להתייחס גם לדברים שאמרה מרקל, קנצלרית גרמניה, בשבוע האחרון לציבור בישראל, התראיין על התקשורת הישראלית. מתוך הדברים האלה, מהם המסרים העיקריים החשובים שאתה מזהה, ועל סמך זה יחסי ישראל גרמניה, לאן הם הולכים?
אני חושב שכל עוד הדורות הנוכחיים והעתידיים בגרמניה יזכרו את השואה, הגורם הזה יהיה גורם מכריע ביחסים בין גרמניה לישראל, וישראל תזכה ליחס המיוחד, שהוא גם מופיע בעצם במצע של ממשלת גרמניה. אתה מסתכל על המצע ואתה רואה סעיף מיוחד שמתייחס לאחריות של ממשלת גרמניה לביטחונה של ישראל. זה יימשך כל עוד שזיכרון השואה והמשמעויות שלה יישארו חקוקים בזיכרון הקולקטיבי הגרמני. דבר אחד. דבר שני, מצד שני, הולכת וגוברת הביקורת, בייחוד בדור הצעיר בגרמניה, על מדיניותה של ממשלת ישראל בכל הנושא של זכויות אדם בכלל והנושא הפלסטיני בפרט. ואני חושב שצריך לשים לב לעניין הזה. נעשים מאמצים, אבל זה לא לגמרי פותר את הבעיה. וגורם נוסף שצריך להביא אותו בחשבון, הולכת וגוברת האנטישמיות במערב אירופה וגם במרכזה. אלו הם תהליכים שלא קשורים בהכרח בישראל, הם נובעים מתסכול של חלקים באוכלוסייה, מאי הצלחה מלאה, נגיד, של רעיון האיחוד האירופי. הוא לא נותן תשובה מלאה לשאלות רבות, לא בשמתו אולי, אבל זה המצב. ואנחנו רואים במדינות שונות התחזקות של תנועות צנטריפוגליות, כלומר תנועות שרוצות לצאת מהמעגל האירופאי וחורטות על דגלן את הסמלים ואת הרעיונות הלאומניים. וזה גם מביא לעליית גל האנטישמיות, מעבר לתוספת שנוצרה בעקבות גל ההגירה של מוסלמים שמושפעים, חלקם, לא כולם, צריך להיזהר מהכללות, חלקם מושפעים מאידיאולוגיה מוסלמית קיצונית ומהשפעות חיצוניות בכיוון הזה. וגרמניה בנושא הזה, ומרקל דיברה על זה, מינתה בעצם, יצרה פונקציה מיוחדת לטיפול בחיים היהודיים בגרמניה, מתוך כוונה להגן עליהם, ומתוך כוונה, ומרקל הביעה את שמחתה על העובדה שיהודים חוזרים לגרמניה, ואני חושב שהאיחוד האירופי כולו, ומדינות שבהן התופעה הזאת בולטת יותר, צריכו לעשות מאמצים רציניים כדי לבלום את האנטישמיות הזאת.
תודה רבה, עודד.